תענית דף י' מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה. מסופר במסכת תוריות דף י' על רבן גמליאל ורבי יהושע שהם מפליגים פעם בספינה. רבן גמליאל לקח איתו צעידה לדרך, פת, לחם. רבי יהושע, בנוסף לפת הלחם, לקח איתו גם קמח נקי, קמח סולת. הפליגו, הם התכוונו להגיע בזמן קצוב ליבשה, לחוף, וההפלגה התארכה והתארכה עד שנגמר הלחם, הפת נגמרה. אז רבן גמליאל לא נשאר לו מה לאכול. רבי יהושע היה לו קמח, הלך לקח מים, לש בצק, עשה עוד פת. והיה לו עוד מה לאכול, והוא הביא גם לרבן גמליאל. וככה המשיכו בהפלגה. שאל רבן גמליאל את רבי יהושע, איך ידעת להביא עוד קמח? איך ידעת שההפלגה תימשך כל כך הרבה זמן? הרי לפי התוכנית, משך הזמן של ההפלגה לא היה צריך כל כך להיות ארוך. אמר לו רבי יהושע, יש איזה כוכב שמטעה את הספנים. אלה שמפליגים בספינה, אז יכולים לסמוך על איזשהו כוכב מסוים שהם רואים, לפי זה לדעת אם הם בכיוון הנכון. אבל יש פעם ב-70 שנה שעולה איזשהו כוכב, שפעם הוא בדרום, פעם הוא בצפון, והוא מטעה את הספנים. חשבתי אולי בדיוק עכשיו הוא יבוא, לכן ההפלגה תארך קצת יותר זמן, אז לקחתי איתי עוד קצת קמח שהוא לא מתאפש, ונוכל לעשות ממנו בהמשך עוד ועוד לחם, ככה נוכל להמשיך לאכול במהלך ההפלגה. רבן גמליאל מאוד התפעל. אמר לרבי יהושע, כל כך חוכמה יש בידיך ואתה מפליג בספינה, הם היו מפליגים בספינה בשביל לעשות עסקים, מסחר, שזה לא היה כל כך הרבה רווחים, אתה יכול להתפרנס הרבה יותר בעשירות מהחוכמה שיש לך. אמר לו, עד שאתה תמה עליי, שיש לי חוכמה ואני מתפרנס כל כך בדוחק, תהיה תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה, רבי אלעזר חיסמה ורבי יוחנן בן גודגדה, שהם כל כך חכמים שהם יכולים לשער כמה טיפות יש בים, ואין להם מה לאכול. כשהם הגיעו ליבשה, נתן רבן גמליאל את עיניו, באותם שני תלמידים וקרא להם כדי לתת להם שררה והם לא רצו לבוא עד שהוא אמר להם כי מדומים אתם ששררה של כבוד אני נותן לכם תדעו לכם שכשאדם מתמנה על הציבור זאת לא שררה זאת עבדות כשבן אדם ממונה על ציבור ומשועבד לציבור זה עבדות בשביל לשדל אותם שיבואו ויקבלו את המשרה כדי שיוכלו להתפרנס ממנה כשאדם הולך בספינה, צריך למעט באכילה. בכלל כשאדם הולך בדרך, צריך למעט באכילה. אמר רב יהודה, אמר בשם רבי חייא, מהלך בדרך, אל יאכל יותר מדי. אל יאכל יותר ממה שהוא אוכל בשני, חלילה שלא יהיה, שני רעבון. בזמן של רעב, אדם אסור לו לאכול יותר מדי. כי אז לא יהיה מספיק. צריך לאכול רק כדי מחייתו בצמצום. באותו הדרך, גם כשאדם בדרך, יאכל בצמצום כדי מחייתו. מה איתם? למה שלא יאכל לסובע? שני הסברים. הכה בבבל, תלמוד הבבלי, היו מחכמי בבל, תרגמו, משום מעיינה, שלא התקלקל המעיים שלו בדרך. בארץ ישראל, במערבה, שהיה במערבי לבבל, שם אמרי, הסיבה שלא יאכל עכשיו יותר מדי, משום שאולי לא יהיה לו עוד מזוני, לא יהיה לו מספיק מזונות. אתה גומר עכשיו את הכל, לא ישאר לך מה לאכול אחר כך. מהי בעיניו? מה ההבדל בין הטעם שאמרו בבבל, שזה כדי שהמעיים לא יתקלקלו, לבין הטעם שאמרו בארץ ישראל, שאולי לא ייגמר לו המזון? הרי בכל מקרה הוא צריך לאכול בצמצום. עונה הגמרא יש הבדל מאוד גדול. יש שני הבדלים. ההבדל הראשון, איקה בעיניו, שיש בין שני הטעמים, אדם שלא הולך בדרך, הוא לא רוכב על גבי חמור, או על גבי סוס, או על גבי רכב, או רכבת. אלא דייטיב בארבע. הוא יושב בספינה, שהספינה, הכמה ימים הראשונים, באמת קשה להתרגל, אבל ברגע שאתה כבר מפליג כמה ימים, ההפלגה היא מאוד נוחה. היא לא גורמת לטלטולי דרכים. לכן משום קלקול המעיים, אין חשש. אם יש לך מספיק אוכל, אתה יכול לאכול ברווח, אבל אם אין מספיק אוכל, צריך להצטמצם. הנה מי, עוד הבדל שיש, דקאזיל מאבנה לאבנה. אבנה הכוונה אכסניה, מין מסעדות או מקום שיש קיוסקים בדרך, מקומות לרכוש אוכל בדרך. אז מצד אחד, אוכל לא חסר, תוכל לקנות בדרך. אז גם אם יש לך אוכל מצומצם, אתה יכול לאכול את הכל, ובקיוסק הבא, באכסניה הבא, תרכוש לעצמך עוד דברי מאכל ומשקה. אבל מצד זה שזה קלקול המעיים, כך בחשבון שאם זה דרך שצריכים לטלטל בדרכים, אז אל תאכל מדי הרבה, תאכל בצמצום, שזה ישמור שלא יהיה קלקול של המעיים. עוד הבדל שיש, שהגמרא מביאה אותו על ידי עובדה שעשה רב פאפה. הוא היה אדם בריא, בעל בשר, שהמעיים שלו היו חזקות, ואחד כזה באמת לא צריך לחשוש מלאכול כמות גדולה יותר. ולכן כל פרסה ופרסה, פרסה זה שיעור של 4 מיל, כל מיל זה 2,000 אמה, שזה בערך קילומטר. אז כל 4 קילומטר הוא היה אכיל חד הריפתא, היה אוכל פת לחם, ואתה היה אוכל כמות גדולה. כסבר משום מעיינה, הוא סבר שהסיבה שאסור לאכול הרבה בדרך זה משום קלקול המעיים. אז אמרנו שיש הבדל אחד, שאם אדם רוכב על גבי ספינה, אז אין בעיה של קלקול המעיים. כי הרכיבה על ספינה היא יציבה יותר ופחות טלטול דרכים. אבל הוא בא לחדש שגם אדם שהוא מטבעו מאוד בריא, והמעיים שלו חזקות, הוא גם לא צריך לחשוש ויכול לאכול כדרכו. אמר רב יהודה, אמר בשם רב. אדם שיש לו לאכול ברווח, אבל המצב בעולם שיש בצמצום. אז שלא יחיה בפזרנות כשלאחרים אין מה לאכול. עד רבה, כל המרעיב עצמו בשני רעבון. אדם שכשהוא רואה שאחרים אין להם מה לאכול, הוא גם חוסך מפת לחם של עצמו, והוא משתתף בצער של הציבור. ניצל ממיטה משונה. הוא ניצל ממוות שהוא לא על ידי מלאך המוות כדרכו על מיטתו, למשל מרעב, למשל מחרב, שנאמר, ברעב פדחה מרעב. ככה צריך להיות כתוב. אבל כתוב ממוות. נשאלת השאלה, למה באמת לא כתוב מרעב? זה הרי מבא אלי. אלא אחי כאמר, ברעב, בשכר שמרעיב עצמו, יש לו מה לאכול, ברווח, אבל אחרים רעבים. הוא לא הולך לאכול בפזרנות כשלאחרים אין מה לאכול. בשכר זה, שהוא מרעיב את עצמו בשני רעבון, משתתף במצער של הציבור, ניצול ממיטה משונה. ברעב פדחה ממוות מיטה משונה. אמר ריש לקיש, אסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון כדי לצייר את עצמו עם הציבור, שנאמר בשנות הסובה שהיה במצרים, לפני שנות הרעב, וליוסף יולד שני בנים, אבל זה היה בטרם תבוא שנת הרעב. זאת אומרת, התורה מדגישה שבשנות הסובה זה היה בסדר, אבל בשנות הרעב לא. אבל טענה, ברייתא, זה דווקא אחד שכבר קיים פריה ורבייה, אבל חסוכי בנים שאין להם ילדים, משמשים מיטותיהם גם בשני רעבון. תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער, ופרש אחד מהם מהצער של הרבים, הוא יש לו מה שצריך, לא אכפת לו שאחרים סובלים, אדיש. באין שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם. מי שלא יודע, כל אחד מלווים אותו שני מלאכי השרת, מימינו ומשמאלו. ומניחים לו ידיהן על ראשו ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יזכה ויראה בנחמת הציבור. תניה אידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם שהוא לא שרוי בצרה הזאת, אלך לביתי ואוכל ושתה ושלום עליי נפשי, עלייך נפשי. ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, והנה, למרות שיש כאלה שסובלים, אלה שלא סובלים, ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צון, אכול בשר ושתות יין. ואז מה הם אומרים? נכון שהם יאנשו על זה, על זה שהם ככה לא משתתפים בצער הציבור, אכול ושתו כי מחר נמות, מה שיהיה מחר, העונש יהיה מחר, אבל לפחות בינתיים אכול ושתו. מה כתיב בתרי? מה כתוב אחר כך? ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר האבון הזה לכם עד את המותון? זאת אומרת, לפחות הם אומרים מחר נמות, לפחות הם מבינים שהם יאנשו על כך שהם לא משתתפים בצער הציבור, אז לכן עד כאן במידת בינוני. אבל במידת רשעים מכתיב, הם אפילו לא מאמינים שהם עתידים להיענש על מה שהם ככה מתעלמים מצרת הציבור. מה כתיב? אתהו, תביאו, אקחה יין ונשבעה, ונשבעה שיחר. ומה הם אומרים? הם לא מאמינים שהם ימותו ביום אחר. והיה כזה יום אחר, כמו שהיום טוב, ככה גם אחר יהיה טוב. הם לא מאמינים במה שהקדוש ברוך הוא עתיד להעניש אותם, ולהביא עליהם רעה. אלה, העונש שלהם גדול יותר. מה כתיב בתרי? מה כתוב על זה אחר כך? הצדיק עבד, אז הצדיק צריך לעזוב את העולם, ואין איש שם על לב מפני מה הצדיק הזה מת. ואין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הרי הצדיק כן משתתף בצער הציבור. ואלה שמתעלמים מצער הציבור, העונש שלהם שחלילה לא יבוא, כל כך גדול שהצדיק לא יוכל לשאת את הכאב הזה. לכן הוא עוזב את העולם, ואז הקדוש ברוך הוא חלילה שלא יעניש. אלא מה הוראה נכונה לאדם? הוא רואה שהציבור בצער, יצער אדם עצמו עם הציבור, שכן מצינו במשה רבנו, בזמן מלחמת עמלק, שצייר עצמו עם הציבור, שנאמר, עם ישראל יצאו לקרב, וידי משה כבדים, היו צריכים להגביע את ידיו. ומה כתוב עוד? ויקחו, היה צריך כיסא, כן? אתה יודע איזה כיסא נותנים לרב? כיסא מלכות, מרופד כמו שצריך, לא. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. וכי לא היה לו למשה קר אחד או כסת אחת לשב עליה. למה לשבת על אבן? אלא כך אמר משה, הואיל וישראל שרויים בצער. אף אני אהיה עמהם בצער. אני אשב על אבן. לא נוח, אבל הציבור הוא בצער. הוא רצה להצטער איתם. וכל המצער עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת הציבור. ושמה יאמר אדם, הוא יאכל, הוא ישתה, אף אחד לא רואה, הם בצער, אבל הוא טוב לו בינתיים, הוא לא רוצה להצטער עם הציבור, ואז הוא אומר, מי מעיד בי? מי יעיד עליי שאני שמחתי למרות שהציבור היה בצער? לא יאמר ככה, כי אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם, הם מעידים בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה, חפיס זה חצי לבינה שבין השורות של העצים, הם מעידים עליו. דבר רבי שילה אמרי, שני מלאכי השרת שהמלווים לו לאדם אין מעידים עליו, האם הוא צייר את עצמו בצער הציבור, שנאמר כי מלאכיו יצווה לך והם יעידו. רבי חידקה אומר, נשמתו של אדם, היא מעידה עליו, שנאמר מהנשמה שהיא שוכבת חייקך, ממנה שמו פתחי פיך, לדבר דברים לא טובים, כי היא תעיד עליך. יש אומרים, איבריו של אדם הם אלה שמעידים בו, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בעצמכם האיברים של האדם עצמם, הם עידי נאום השם. בפרשת האזינו נאמר שהקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא כל אמונה, שהוא דיין אמת, ומצד שני אין עוול, לא עושה עוול לאנשים. כל אמונה דורש את הגמרא, כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא, אפילו על עבירה קלה שעושים. יש כאלה שחיים בטעות, חושבים, יש אחד שהוא דתי, ויש אחד שהוא לא דתי. מי שדתי צריך לעשות מצוות, וצריך להיזהר לא לעשות אפילו עבירה קטנה. אבל אדם לא דתי יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה קרה? טוב, לא לעשות עבירות חמורות, אבל עבירות קלות, הם טועים לומר שלא יקרה שום דבר אם הם יעשו את זה, כי הם הרי לא דתיים. אומרת הגמרא, אין הבדל בין דתי ללא דתי. כמו שאלה הצדיקים, אם הם לא נטלו ידיים למים אחרונים, זה חטא. ככה גם אצל אדם שהוא רשע, אם הוא לא נטל ידיים למים אחרונים, זה אותו חטא בדיוק. גם אם הוא אכל בסעודה נבלות, טרפות ואת כל הדברים האסורים, ייפרעו ממנו על זה שהוא לא נטל ידיו למים אחרונים, ועל זה שהוא לא בירך, ועל כל הדברים האחרים. זאת אומרת, המצוות זה שווה לכולם. כולם צריכים לקיים בשווה, זה לא משנה אם אדם הוא דתי או לא דתי. אם הוא יהודי, כל דבר קטן ידקדקו איתו. כשיסיימו עם הדברים החמורים, יבואו גם לדברים הקלים. לכן, אדם צריך לחטוף כל דבר קטן שהוא יכול לעשות, בין אם הוא דתי ובין אם הוא לא דתי. זה מה שהגמרא פה אומרת בכן זה. כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא, אפילו על עבירה קלה שהם עושים, לא הייתי דתי, תעזוב אותי. הוא היה רשע, לא משנה. על דבר הקל ביותר ידונו אותו שם. לא שנטילת מים אחרונים זה דבר קל, אין לנו אפשרות למדוד מה עבירה קלה ומה עבירה חמורה. מקבלים לומר בשביל הדוגמה. כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה, אפילו על עבירה קלה שהם עושים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם הזה לנקות להם, כמו שאומרים, שולחן. אז הוא מעניש אותם על עבירות שהם עשו, אפילו על עבירות הקלות. הוא מעניש אותם בעולם הזה, כדי שיגיעו לעולם הבא נקיים לגמרי. זה כל אמונה. מה זה ואין עוול? זה לגבי השכר. כשם שמשלמים שכר לצדיקים לעולם הבא, אפילו על מצווה קלה שהם עושים. מצווה קטנה. משלמים להם שכר. שום דבר לא נופל. כל מצווה שאדם מקיים נזכרת והוא יקבל עליה שכר, גם נזכר עליה. כך, משלמים שכר לרשעים בעולם הזה, כשאתה רואה רשעים שטוב להם בעולם הזה, כי הם מקבלים שכר מעשיהם הטובים בעולם הזה. ואפילו על מצווה קלה שהם עושים. וזהו צדיק, שהוא פורע את העבירות של הצדיקים בעולם הזה, כדי להצדיק את הדין שלהם לעולם הבא. וישר הוא משלם ביושר את הזכויות של הרשעים בעולם הזה, כדי שכל השכר שלהם יקבלו בעולם הזה. בעולם הבא, חלילה חלילה הם עלולים להתערד. מלמד שבשעת פטירתו של אדם לבית עולמו, כל מעשיו נפרטין לפניו, אחד אחרי השני, ואומרים לו, כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני. והוא אומר, הין, ואומרים לו, חתום, וחותם, שנאמר, ביד כל אדם יחתום על המעשים שלו בעצמו, ולא דלה שמצדיק עליו את הדין שנאמר, ואומר להם, יפה דנתוני לקיים מה שנאמר, למען תצדק בדובריך. אמר שמואל, לפי דעתו, תעניות שלא חייבים לצום, אסור לצום. זה עבירה, אל תצום. כל היושב בתענית נקרא חוטא. סבר כי היה איתנה, הוא סובר כמו התנה דתניה. רבי אלעזר הכפר ברבי הגדול אומר. כתוב על נזיר שקיבל על עצמו נזירות. אסור לו להתאמה למתים, ללכת להלוויה, לטפל בקבורת מתים וכדומה. אסור לו להתגלח, להסתפר, ואסור לו לאכול ענבים או לשתות יין. הוא צייר את עצמו מן היין. אומר את התורה וחיפר עליו. הנזיר צריך כפרה. למה? מאשר חטא על הנפש. מה, הוא רצח מישהו? הוא חטא על הנפש? וכי באיזה נפש חטא זה? את מי הוא הרג? אלא, אתה יודע למה הוא נקרא חוטא? שצייר עצמו מן היין, שהוא היה נזיר. אתה רואה שבן אדם רק מצייר את עצמו משתיית יין, כבר הוא נקרא חוטא. ועל הדברים כאן וחומר, האדם שמתענה תענית מכל המאכלים והמשקאות. ומה זה הנזיר שלא צייר את עצמו אלא מן היין, כבר הוא נקרא חוטא? המצייר עצמו ויושב בתענית, והוא מצייר את עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה שנקרא חוטא. זה דעת רבי אלעזר הכפר, וככה סובר גם שמואל. רבי אלעזר אומר, אדם שיושב בתענית, לא רק שהוא לא נקרא חוטא, אלא אדרבה, הוא נקרא קדוש. כי בגלל התעניות שלו, האבונות מתמרקים, מתכפרים, מתנקים. שנאמר על הנזיר, הנזיר קדוש יהיה. ובנוסף, גדל פרע שיער ראשו, שבימי הנזירות עשו לו להסתפר, אתה רואה שהנזיר קדוש. ומה זה? מה הנזיר פורש? בסך הכל שלא צייר עצמו אלא דבר אחד מיין. כבר הוא נקרא קדוש, פרוש. המצייר עצמו מכל דבר, הוא יושב תענית יום שלם. על אחת כמה וכמה שהוא נקרא קדוש. שואלת הגמרא, רגע, אז כתוב שהוא חוטא, זה נכון, אבל כתוב גם שהוא נקרא קדוש. אז ולשמואל שהוא אמר שהוא נקרא חוטא, היקרי קדוש, מצד שני כתוב קדוש יהיה. מה הוא יענה? מה פירוש פה קדוש יהיה? מי יהיה קדוש? לכאורה הנזיר. אומרת הגמרא, לא, לפי דעתו של שמואל לא יענה, הוא הגידול פרקאי, השיער שלו יהיה קדוש, שהוא יהיה אסור לגלח ולספר את השיער בימי הנזירות שלו, והשיער הזה אסור בהנאה. שואלת הגמרא, וגם לפי רבי אלעזר, נכון, כתוב קדוש יהיה, ולפי דעתו של רבי אלעזר זה הנזיר, הוא נקרא קדוש כי הוא מצייר את עצמו מן היין, אבל באמת כתוב וכיפר מאשר חטא על הנפש, זאת אומרת שהוא נקרא גם חוטא, אז הרי הוא נקרא חוטא. עונה הגמרא, כן, הפסוק הזה לא מדבר על סתם נזיר, הפסוק הזה מדבר על נזיר שהיה צריך להיזהר ולהישמר, לא להתאמה בתומת מת, והוא נטמא תומת מת, ולכן הוא צריך להביא אשם נזיר תמה. אז ההוא, אתה יודע למה הנזיר שנטמא נקרא חוטא? דסעיב נפשי, כי הוא נטמא בתומת מת, אבל סתם נזיר לא נקרא חוטא, אדרבה, הוא נקרא קדוש. שואלת הגמרא, אז אדם שנזיר שמצייר את עצמו מן היין נקרא קדוש, וכל שכן אדם שיושב בתענית ודאי שהוא נקרא קדוש. שואלת הגמרא, ומאמר רבי אלעזר, אחי, שאדם שמתענה נקרא קדוש, ואמר רבי אלעזר, לעולם ימוד אדם את עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. כאילו המאיים שלו קדושים, ואסור לו להחליש אותם על ידי התענית. כמובן בתעניות שהוא בעצמו מקבל על עצמו, שלא נתקנו לכל הציבור. עוד תענית ועוד תענית. יש את התעניות שאדם חייב להתענות. אנחנו מדברים פה כעת על אחד שרוצה להתענות תעניות נוספות, בשביל למרק את אבונותיו. לא בימי תענית קבועים. ולכן אדם שלא יתענה, שלא יהיה הרבה בתעניות, שנאמר, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. פירוש הפשוט של הפסוק, אומר הקדוש ברוך הוא, עד שלא יהיה בקרבך קדוש, עד שאני לא אבוא להשרות את שכינתי בירושלים פה בעולם הזה, בבניין ירושלים שתיבנה במהרה בימינו, ולא אבוא בעיר, אני לא אבוא לירושלים של מעלה, כי יש ירושלים למעלה כמו שיש ירושלים למטה. אבל דורש רבי אלעזר, בקרבך קדוש. כביכול, שאדם צריך למוד את עצמו, כאילו המאיים שלו קדושות שאסור לו לצער אותם. עונה הגמרא, נכון. באמת אדם צריך למוד את עצמו, כאילו המאיים שלו קדושים ואסור לו לצער אותם. כי הגוף של האדם הוא קדוש. עם הגוף שלו הוא עושה מצוות, הוא עוסק בתורה, הוא עושה מעשים טובים. אסור לו לצער את עצמו. הוא מחליש את עצמו, הוא מחליש חלק מאוד חשוב בעולם שמיועד בשביל לקיים מצוות ומעשים טובים. אבל, לא קשיא. אם אתה יודע מתי הוא כן יקרא קדוש כשהוא מתענה? הדמצה לצעורי נפשי, שהוא יכול להישאר בריא לגמרי, ולנהל סדר יום בשיקול דעת, והוא יכול לעמוד בתענית. זה לא משפיע שום דבר לרעה עליו. אדרבה, אם הוא מתענה, איזה מעלה נשגבה שיש בתעניות שלו. הוא יוצא נקי מן החטאים. הוא יכול לפעול ישועות וכולי. אבל זה אם הוא יכול. אם זה לא מפריע לו שום דבר. זה לא מחליש אותו ממעשים טובים. מתי הוא נקרא חוטא? דלא מצי לצעורי נפשי. אם הוא לא יכול לצייר את עצמו. אז מה, הוא מרעיב את מאב ואז הוא ממעט במלאכת שמיים? הרי הוא אמור להיות עכשיו חפץ של קדושה, להפיק את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הוא צריך ללמוד תורה, הוא צריך קיים מצוות, הוא לא יכול להחליש את עצמו, הוא מחליש פה דבר קדוש. ריש לקיש אמר, אדם שיושב בתענית נקרא חסיד. שנאמר, גומל נפשו, אדם שמפריש את עצמו מתענוגים יתרים, איש חסד, הוא נקרא חסיד. ואוכר שערו, אדם שמתענה ומכחיש את הגוף שלו, הוא נקרא אכזר וגומר. אז מבארים שהוא ריש לקיש הולך, כמו מה שאמר, כמו שתרצנו על דבריו של רבי אלעזר. אם הוא מסוגל גם להתענות ולהישאר בריא, עד רבה, קדוש יאמר לו. אבל אם התענית תמעט את מעשיו הטובים, אז הוא סתם מכחיש את גופו. אמר רב ששת, היי בר בירב, תלמיד חכם שעוסק בתורה, דעתיו בתענית, שיושב בתענית, ולכן הוא ממעט בעסק התורה ובקיום המצוות והמעשים טובים, אז זה כאילו לאיכול כלבה לשירותי, כאילו זה שהוא לא אכל, כי לא היה לו מה לאכול, כי הכלב אכל את המנה שלו. זה ודאי לא מעלה. כך גם, אדם שהוא תלמיד חכם, שאם הוא עוסק בתורה הוא צריך כוחות, אז אסור לו להתענות תעניות שלא מהתעניות הקבועות. אמר רבי ירמיה בר אבא, בבבל אין תעניות ציבור בבבל. תענית ציבור זה תענית שקבעו שכבר מתחילים את התענית בליל התענית, כמו שאנחנו מכירים בתשעה באב וביום הכיפורים, ואסור לעשות מלאכה, רחיצה ושאר עינויים. זה אין בבבל דבר כזה, אלא תשעה באב בלבד. כמובן, בנוסף ליום הכיפורים, שזה מהתורה, אבל חוץ מיום הכיפורים יש רק את תשעה באב, שזה היום היחיד שהוא נקרא כמו חומרות של תענית ציבור בבבל. לעומת זאת, שאר התעניות שנראה במהלך המסכת, כמו למשל, אם אין גשם, מתענים שלוש תעניות, ואז עוד פעם שלוש תעניות, ואז עוד פעם שבע תעניות, ובחלק מהתעניות גם מתענים כבר מעל ערב, שלפני, אלה אין בבבל. מבארים, אחד ההסברים, מכיוון שבבבל תמיד היה מספיק גשמים, וגם אין גשם, מכיוון שבבל נמצאת במקום נמוך, אז המים מהמקומות הגבוהים יורדים לבבל, אז לא היה חסר להם שם הגשם, הם לא היו צריכים להתענות על עצירת גשמים. ואמר רבי ירמיה בר אבא, אמר בשם ריש לקיש, אין תלמיד חכם רשאי להישב בתענית, שהיא מחלישה את גופו. כי גם אם הוא ילמד, מה הוא ילמד? זה לא באותה הבנה, ובאותה עמקות, ובאותה שמחה, ואותה חדווה, כמו שהיה לומד, אם הוא היה אוכל כמו שצריך, ושותה כמו שצריך, בשביל בריאותו. מפני שהוא ממעט על ידי התענית במלאכת שמיים, הוא לא יכול ללמוד. למדנו במשנה, שהתעניות הראשונות שהיו מתענים בזמן הצעירת גשמים, מתחילים רק מעלות השחר, מהבוקר. אבל הלילה שלפני התענית, ליל התענית, אוכלים ושותים משחשיכה וכו'. אמר רבי זעירא, אמר בשם רב הונא. שתי הלכות. הלכה ראשונה, הוא בא לומר שתענית מתחילה, רוב התענית, תעניות יחיד מתחילים בעלות השחר. לכן יחיד שקיבל עליו תענית, אפילו אכל ושתה כל הלילה עד עלות השחר, למחר הוא מתפלל תפילת תענית. הוא אומר ענינו בתפילת העמידה. נוהגים יחיד לומר את זה לפני כי אתה שומע תפילת כל פה. ענינו השם ענינו באמצע צום תעניתנו. זה הלכה אחת. הלכה נוספת אומר רבי זעירא בשם רב הונא. לפני כן אבל נקדים. יש, כשאדם מתענה, הוא צריך לפני כן לקבל על עצמו תענית. הוא לא יכול, הוא לא אכל יום שלם, ואומר בסוף היום, טוב, אז זה נחשב תענית. לא. בשביל שיום צום ייחשב כתענית, צריך אדם לקבל על עצמו מלפני כן תענית. לפי דעתו של רשי, צריך לקבל את התענית לפני שהוא מתחיל לצום. לפני שהוא מתחיל לצום, צריך לקבל על עצמו תענית. זה דבר אחד. דבר שני, יש מה שנקרא תענית שעות. מה פירוש תענית שעות? אז להלכה מה שנפסק, וגם מה שלפי דעתו על כל פנים של רב הונא, תענית שעות הכוונה, אדם מתענה כל היום, כמו שהגמרא מביאה בדף י"ב, דבריו של רב חיסדא, שכל תענית שלא שקעה עליו חמה, אין שמה תענית. גם תענית שעות, צריך לצום יום שלם. מעלות השחר, צאת הכוכבים. אז למה זה נקרא תענית שעות? לפי דעת רש"י ועוד הרבה מאוד ראשונים, מכיוון שחלק מהתענית הוא לא קיבל על עצמו. זאת אומרת, למשל אדם, כמו שהגמרא כאן מדברת, נקרא את זה בתוך הלשון של הגמרא, אדם צם את כל היום, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. עד צאת הכוכבים הוא תכנן לשתות משהו, לאכול משהו, רק מה? הוא נמשך. הוא לא שתה, לא אכל. הוא דיבר עם מישהו, הוא היה צריך לארגן משהו, לא. שעה, שעתיים הוא לא אכל. ואז, לן בתעניתו, הגמרא כרגע מבינה שהכוונה היא, שהוא החליט, אתה יודע מה? הוא צם כל היום, הוא צם עוד שעתיים מהלילה, בלי לקבל על עצמו תענית. טוב, אז מי עכשיו, עד הבוקר, הוא רוצה שזה, הוא מקבל על עצמו עכשיו תענית. באמצע, אחרי שכבר התחילו כמה שעות מהלילה, הוא מקבל על עצמו להתענות כבר עד מחר בבוקר, עד עולות השחר. וגם קצת אחרי עולות השחר, עד אחרי תפילת שחרית. אינו מתפלל של תענית. כשמגיע תפילת שחרית, הוא לא אומר תפילת ענינו ב-18. אפילו שבעצם היום זה המשך של אתמול, והוא הרי התענה כל הלילה, זה לא נקרא תענית. בעצם אנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברים כאן בעצם על תענית שעות. למה זה תענית שעות? כי הוא צם משך כל היום, ועכשיו הוא צם גם בלילה שלאחר מכן. ויתכן גם שהוא רוצה לצום למחרת כל היום, עד הערב. גם אם הוא יחליט לצום, כלומר, הוא צם כל היום, וזה תענית רגילה, אחרי זה במוצאי הצום, בלילה הוא גם כן צם, כל הלילה. גם הוא יצום את כל היום של המחרת, זה לא נחשב תענית יום. למה? כי הוא קיבל על עצמו את התענית רק אחרי כמה שעות מתחילת הלילה. הוא לא קיבל על עצמו את התענית לפני תחילת הלילה. ובשביל שהתענית תחשב תענית יום שלם, צריך לקבל על עצמו את התענית לפני הלילה. לפני תחילת הלילה, כי הרי זה הולך לילה אחר כך יום. צריך לקבל את התענית במנחה שלפני. ומכיוון שכאן הוא לא קיבל על עצמו תענית יומיים, קיבל את עצמו תענית רק היום הראשון, את היום השני לא קיבל על עצמו כתענית. מתי הוא קיבל את התענית? רק אחרי שכבר התחיל הלילה. אז כתענית יום שלם זה ודאי לא נחשב. מה זה יכול להיחשב? תענית שעות. שהוא קיבל על עצמו את התענית אחרי כמה שעות מתחילת הלילה, והוא באמת צם יום שלם, עד מחר בערב, אז זה יכול להיחשב כתענית שעות. וכאן אומר על זה רב הונא, שאינו מתפלל תפילת תענית. אפשר להסביר את דבריו בשתי אופנים. אמר רב יוסף, מייקה סבר רב הונא, למה לא אומר תפילת תענית? מצד אחד, אופן אחד אפשר לבאר, סביר עלי אין מתענים לשעות. אין דבר כזה. או שאתה מקבל על עצמך תענית ליום שלם, ואז אתה צריך לקבל את התענית לפני תחילת הלילה, כי הרי היום הולך אחרי הלילה, זה מתחיל מהלילה עד היום של מחרת, וכאן שהוא קיבל על עצמו את התענית אחרי שכבר התחיל הלילה, זה לא נחשב תענית בכלל, והוא יכול לאכול ולשתות לפי דעתו של רשי, כי זה לא נקרא תענית. ולכן הוא לא אומר תפילת ענינו, כי זה לא נקרא תענית בכלל. או דילמה, אפשר להסביר שלפי דעתו של רב הונא, מתענים לשעות. מה פירוש מתענים לשעות? לא הכוונה שמתענים כמה שעות וגמרנו, זה לא נקרא תענית. אלא אם הוא מתענה יום שלם, רק שהוא קיבל על עצמו תענית באמצע היום, ונשארו לו כמה שעות שאותם הוא מתענה, אחרי שהוא קיבל על עצמו תענית, זה נחשב תענית שעות. רק מה? אז אם ככה, הרי זה בדיוק הדוגמה פה לכאורה. שהוא קיבל על עצמו תענית אחרי כמה שעות שכבר הלילה התחיל, אז הוא קיבל על עצמו תענית מעכשיו עד סוף הלילה, ואולי גם עד היום של מחרת. סוף היום של מחרת. זה נקרא תענית שעות, אז למה שלא יתפלל תפילת ענינו? אפשר לבאר שלפי דעתו של רב הונא, המתענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית, ולכן הוא לא יאמר תפילת ענינו. אמר לי אביי, לא, רב הונא לא סובר, לא שאין תענית שעות, ולא שיש תענית שעות רק לא אומרים תפילת ענינו, אלא, לעולם כסבר רב הונא מתענים לשעות, אדם יכול לקבל על עצמו תענית, גם באמצע היום, בתנאי שהוא באמת מתענה יום שלם, דיינו, אם אדם צם, מעלות השחר למשל, עד צאת הכוכבים, רק שמעלות השחר הוא צם בלי קבלת תענית, אלא כי הוא לא אכל, הוא לא שתה. למשל, אני צריך לעשות איזושהי בדיקה דם, מה שמקובל, ואמרו לו גם לא לשתות מים. לא אכל ולא שתה. עד שעשו לו בדיקה דם, כבר הגיע, נאמר, הצהריים. טוב, לא אכל ולא שתה, ימשיך כבר את הצום עד הערב. מכיוון שתחילת הצום היה בלי קבלה, הוא לא קיבל על עצמו לצום, אז זה לא היה מוגדר כצום. רק מה, מי עכשיו הלאה, מקבל על עצמו לצום עד הערב? זה נקרא תענית שעות. הוא יום שלם לא צם, רק, וחלק מהיום הוא גם קיבל על עצמו שהוא הולך לצום. את השעות הבאות, זה נקרא תענית שעות. סובר רב הונא שיש כזה דבר תענית שעות. והמתענה לשעות מתפלל לפי דעתו של רב הונא תפילת תענית. בשעות האלה שהוא בתענית, ממש, שהוא קיבל על עצמו תענית. ושאני האחר, אתה יודע למה פה לפי רב הונא, כשאדם צם כל היום, ובערב התעכב כמה שעות ולא שבר את הצום, לא אכל ושתה, ואז הוא אמר לעצמו, יאללה, אני הולך לישון, בלי לאכול ולשתות. אתה יודע למה זה לא למה הוא לא מתפלל תפילת תענית מחר בבוקר, למרות שהוא ממשיך את הצום מחר בבוקר, והוא לא אוכל ולא שותה מחר בבוקר? דאיקה שעות דליליה דלא קבילה למי עיקרה. כי יש את השעות של הלילה שהוא לא קיבל על עצמו להתענות. פשוט, הוא לא אכל ולא שתה, אבל הוא לא קיבל על עצמו לא לאכול ולא לשתות. זה לא שהוא אמר, טוב, מי עכשיו הלאה הוא בתענית. הוא פשוט לא אכל ולא שתה בלי קבלה, בלי שקיבל על עצמו. זה לא נקרא תענית. תענית, התנאי הראשון שזה יהיה מוגדר כתענית, זה שהוא קיבל על עצמו מראש. מי עכשיו או מי מחר הוא בתענית. אבל אם הוא לא קיבל על עצמו תענית, אלא הוא פשוט לא אכל ולא שתה, זה לא נקרא תענית, לכן הוא לא יכול להתפלל תפילת תענית. בלבוש, ספר הלבוש, סימן תף קוף, סמך ב', סעיף קטן א', הוא מביא, שהטעם הוא, קודם כל יש את הפסוק בספר יואל שכתוב, קראו צום, שצריך לקרוא מראש ליום מסוים שהוא הולך להיות צום, ולא שפתאום, פתאום יצא שהוא לא אכל ולא שתה, זה לא נקרא צום. צריך מראש לקבוע תענית, מה שבתפילת מנחה, בסוף תפילת 18, יש כזה נוסח, שאתה מקבל על עצמו תענית למחר. קראו צום, אדם צריך לקבל על עצמו תענית. והסבר טוב כותב הלבוש, הסבר ממש מתקבל על הדעת, הוא מסביר שהתענית שאדם מתענה, הוא נותן לקדוש ברוך הוא מחלבו ודמו שנחסר בגלל התענית. זה כמו קורבן! אדם שמביא קורבן לקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת בהמה ולהביא אותה להקריב אותה. צריך קודם כל להקדיש אותה. הרי זו עולה, הרי זו שלמים, הרי זו חטאת. צריך להקדיש אותה קודם, ואז מקריבים אותה קורבן. אחרת, אם הוא לא יקריב לשם קורבן, זה נקרא מתעסק. זה לא מוגדר כקורבן. כך גם תענית. כדי שחלבו ודמו יהיה מרוצה לפני הקדוש ברוך הוא כאילו יקריב קורבן, כדי שזה ייחשב תענית, הוא חייב לקבל על עצמו מראש. שהוא הולך להתענות. זה התנאי הראשון כדי שמשהו יתענה יחשב תענית. כמובן, כל זה מדובר בתענית יחיד. שהוא מקבל עצמו להתענות בשביל אבונותיו, או בשביל שהוא רוצה לפעול ישועה. אבל תענית ציבור, אם קבעו תענית ציבור, אז אדם לא צריך לקבל על עצמו תענית. אם הוא מתענה עם הציבור, זה נחשב כמו קבלת תענית. גם בתענית יחיד, כמו למשל אדם שחלם חלום, ונפשו אגומה עליו, והרב מורה לו שכדאי לו לצום, אז גם תענית חלום לא צריך לקבל עליו מראש. זה גם כן נחשב כמו תענית, גם אם הוא לא קיבל על עצמו. אבל סתם תעניות, אדם צריך לקבל על עצמו מראש, שהוא הולך להתענות, ורק אז זה מוגדר כתענית, ועד כאן דף י' א'.